להציל את הבנות. סוף סוף הצלחתי להצטרף לבריגדת נשים, שהובלה בשעות הבוקר לעבודה בעיר. אני צועדת עם שחר, יחד עם מאות נשים, בחוצות המחוספסים של הגטו בויליאמפולה. משגיח עלינו משמר חיילים חמושי רובים מוכנים לפעולה. אנו עוברות את השער, אל חוצות קובנה. העיר, דומה, ישנה עדיין את שנתה השעננה, ובדירות הנוחות והחמימות ישנים גם הילדים הליטאים, שאותם הייתי מרפאה עד לפני זמן מה, יושבת לידם, מתרגשת, ולא פעם מצילה את חייהם. והרי כמה מהוריהם, אבותיהם, רצחו במו ידיהם בגרזנים, בימי המלחמה הראשונים, משפחות יהודיות שלמות, את כולן כאיש אחד, זקנים, נשים וטף. הנה כאן, בדיוק בסמטה זו, בוויז'יו, נאספה הרמה של גביעות עם גולגלות מרוצצות, ושם, בפינה, ברחוב פנאריו מספר 6, התגוררה אחותי אמא, גם היא רופאת ילדים. היא שולחה לאן שהוא. איפה היא עכשיו? מהרהרת אני, אבל נשות הבריגדה מייצות בי, ואני מוסיפה לצעוד. בנס מצליחה אני, בלי שהמשמר יבחין בכך, לחמוק מהשורה בצומת שני רחובות. מאחורי שער של חצר, אני תולשת מעליי את התלעים הצהובים. מי יודע כיצד אצליח אחר כך בשובי לשורות הבריגדה להצמידה מחדש לבגדיי באופן שהזקיפים לא ישגיחו בעצמדתם הרופפת. בלב הולם טועה אני בחוצות העיר העוינת, ואני הרי נולדתי בעיר זו. גם אבי וסבי נולדו כאן. ומה רבה הייתה אהבתי את קובנה. כיצד הייתי מתגאה בה? מי מסוגל היה לפני כן לחזות את פריצי החיות החיים כאן יחד איתנו? אני צועדת וצועדת, ונדמה לי כאילו הקרקע בוערת מתחת לרגליי. הנה הנה יעשרוני. לבסוף, אני עומדת לפני לוח קטן, שלט של רופא מוכר. חדר ההמתנה מלא. אינני רוצה להישאר עם החולים המצפים לתורם, המסתכלים בסקרנות איש בעיני ראהו. אני ממשיכה בנדודיי. מוצאת את דירתו של רופא אחר. איננו בבית. אני הולכת לשלישי, לרביעי, לא נתנו לי לעבור את סף הבית. כנראה שהכירוני, תרקו בפניי את הדלת. עבדה תקוותי. מדוכדכת, עושה אני ניסיון נוסף. הולכת בכיוון נהר הירוק, לדוקטור בוטקביצ'נה, שלמדתי איתה יחד לפני שנים. היא גרה ברחוב מוליטו, מספר 14. בית קטן, עשוי עץ. ודאי גם כאן, אעלה חרס בידיי. אבל מה זה? נתקבלתי בסבר פנים יפות. הושיבו אותי, שמעו בקשתי באהדה, וגם, איני מאמינה למשמע אוזניי, מסכימים לקבל את נומי בת החמש. היא הרי הקטנטונת במשפחתנו, אותה ראשית כל יש להציל. מששמעתי מפיהם על נכונותם לקבל את פעוטתנו, והייתי בטוחה שזה יבוצע, נתמלאתי שמחה שאין לתארה, אך גם אחזתני חרדה. בזכות מה רשאית אני לכפות על אנשים אלה חירוף נפש כזה, סכנה כזאת, ואני מסבירה להם שהפעוטה כהת שיער אינה דומה לשאר בני משפחתם וכולי וכולי. אבל דוקטור בוטקביצ'נה, ביתה אנוטה ובנה פובילס, משתדלים להרגיעני ומבטיחים שאם רק יעלה בידינו להביא אליהם את הילדה, הם יעשו הכל להסתירה. מאושרת ונלהבת, מעודדת על ידי טוב ליבם ונדיבותם האנושיים, עזבתי את ביתם הקטן והצנוע. אבל כיצד אוכל עכשיו להצטרף בחזרה לשורות הבריגדה כדי לשוב עם שאר אנשים לגטו? והעיקר, איך אצליח להוציא את נומי הפעוטה מהגטו? ילדים קטנים יותר הייתי מרדימה בזריקת לומינל, וההורים היו מוציאים אותם בתוך ילקוט ביצתם לעבודה. אבל את נומי, בת החמש, לו גם הייתה רזה מאוד, קשה להוציא מהגטו מוכבט בילקוט. וכעבור יומיים, לאחר הרהורים ותכנונים שונים, החלטנו להעביר את הפעוטה העירה בתוך סק, מתחת לתפוחי אדמה. הסברנו לילדה את כל הסידורים. בדמעות בעיניה אמרה נומי, אינני רוצה לעזוב את אמא, אבל אני יודעת שכך צריך לעשות. והסכימה לשבת בסק בשקט גמור, מבלי לזוז, כדי לא לעורר את חשדו של הזקיף היושב על העגלה, הגרמני עם הרובה. בא הבוקר המדאיג והגורלי. השחר רק הפציע, והפלולית לא נמוגה עדיין. הילדה חובקת את צעצועה האהוב, את מישקה הדובון המשופשף, ויורדת לתוך השק. מעמיסים את השק על העגלה, יחד עם שקים אחרים, מכסים אותו לשם הסוואה בקש, והעגלה מצליחה לעבור את שער הגטו. ישבו עליה שני פועלים מדרי הגטו, שעזרו בהעמסת עסקים ובפריקתם. הם היו, כרגיל, נעצרים במקומות רבים. הזקיף הגרמני, שישב גם הוא בעגלה, לא התמצא בפרטיו של קו נסיעתם. לפי בקשתנו, הם הבטיחו לנו לעצור ליד הכתובת שסופקה להם, להוציא את הילדה מהסק ולהשאירה במסדרון הבית. דוקטור בוטקביץ' נאגרה באזור מרוחק מהגטו, ולא ניתן לשלוח לשם את העגלה. צריך היה לחפש מוצא. לא רחוק מהגטו הייתה תחנת ייעוץ למחלות ילדים, שבה עבדה חובשת ממכרנו, בחורה נעימה. שמה היה ילנה, את שם משפחתה שכחתי. עלה בידיי לפני כן בהיותי בעיר להיפגש איתה, וזה היה דבר מסובך מאוד, ולבוא לידי הסכם. היא הייתה מוכנה מיד אם הגיעה פעוטתנו אל התחנה להובילה לדוקטור בוטקביץ'נה. בתחנת טיפת החלב אין כרגיל בשעה מוקדמת זו אנשים זרים, וכפי שנודע לנו אחר כך, לא ראה איש את הילדה הזוחלת מתוך שק שהובה ואת הסעתה לדוקטור בוטקביץ'נה. אנו, שנשארנו בגטו, לא ידענו מעלה בגורלה של נומי המצאתה מתחום הגטו, אך מה רבים היו רגעי הדאגה של משפחת הבוטקביץ'ים. דירתם הייתה בבית נמוך. באותה חצר היו בניינים נוספים. מסביב גרו שכנים רבים, ביניהם גם חסידי הנאציזם וסתם אנשים סקרנים. סכנה מתמדת צפויה הייתה לא רק לחיי נומי הפעוטה, כי אם גם לכל המשפחה האצילה הזאת. בינתיים שוב התכוננתי לצאת העירה. יש לחפש מקומות הצלה לשתי בנותינו הנוספות. ואני שוב נודדת בחוצות העיר, מבודדת כצרועה, רועדת מפחד ומתח נפשי, ושוב מדפקת אני על דלתותיהם של מיודעים אלה ואחרים. בראותם אותי נחרדים האנשים, כאילו קמתי לתחייה. והעיקר, בואי כרוך בסכנות. הכל רוצים להיפטר ממני ככל המוקדם. מה רבים אי הנעימות, כאב הלב, ההשפלה, אבל הרי העניין הוא בהצלת הבנות, ועל כן עליי לעשות הכל, ובלבד שלא טיפולנה לידי הגסטאפו. אינני צריכה להתחשב בחרדתם, בנרגנותם וברוגזם של מקבלי פניי. ישנו בעובדה עוד מוצא אחד. מצויות איתי שפופרות המכילות מורפיום, תבליות רעל חריף ומהיר תוצאות, בשבילי ובשביל הילדות. אבל אם יגיעו הדברים לידי כך, יש להרעיל קודם כל את הבנות. ואני הן ידעתי שלא יעמוד בי הכוח להמית אותן במו ידיי. אני ממשיכה בנתיב האיסורים שלי. שוב אני מסתרכת בעיר העוינת, שמתוך כל חריץ של שעריה נשקפת לי סכנת מוות. אני מהלכת כל הזמן בזיגזגים, עוברת ממדרכה למדרכה, כיוון שאני רואה בכל אחד מהעוברים ושווים צורר המוכן לחשוף אותי. לבסוף, אני מגיעה לחברתי למקצוע ומיודעתי, סמך. היא סיימה את חוק לימודיה באוניברסיטה שנה אחריי. היא קיבלה את פניי, אבל לפני שהספיקה לשמוע עד הסוף את בקשתי, החלה מתעוננת על צרותיה היא. למרות כל מאמציה, איננה מצליחה למצוא עוזרת בית מתאימה. מששמעתי את דבריה, נתמלאתי שמחה, והצעתי לה את ביתי הבכורה, בת ה-16, בתור עוזרת בית. זה עשוי להיות סידור טוב, ענתה, אבל אין לנו במטבח מקום למיטה עבורה, כיוון ששם ישן כלבנו הגדול, הגזעי, ובעל הבית שלנו אינו מסכים בשום אופן להקים לכלב מלונה בחצר. נו, מה לעשות, מובן שזהו נימוק רציני. כלב בימינו חשוב מבן אדם. אני יוצאת מביתה שבורה ורצוצה, עובדת עצה ותקווה. אבל ליד ביתה, באותה סמטה, גרה דוקטור מטילדה זוברנה. נכנסתי כבר פעמיים אליה, אבל לא מצאתיה בבית. אנסה פעם נוספת. ואומנם, הצלחתי. כל חיי לא אשכח כיצד קיבלו את פניי דוקטור זוברנה ובעלה, שכיום כבר אינם בחיים. כיצד ניחמו אותי, הרגיעוני ואפילו נזפו בי, משל הוריי היו בתוכחה על כך שלא הקדמתי לבוא אליהם. ושוב, אינני מאמינה למשמע אוזניי. הם מסכימים לקבל אחת מבנותיי, ומבטיחים לסדרה בתור רואה בכפר. שוב ראיתי חובה להזהירם שבנותיי שחומות וקל לחשוף את מוצאן. וכאן באה תשובתם. האם הן השמות ששערן כהה? מה טוב היה לשמוע את דבריהם החמים, האנושיים, איזו אמונה באדם הם נסחו בליבי. כשיצאתי מביתם לרחוב, ראיתי שוב על דלתו של הבית הסמוך את השלט של דוקטור סמך וישבתי. שתי רופאות, הגרות בשכנות, ומה שונה יחסן לאנשים. אני ממהרת הביתה, לגטו, ושוב מדיגה אותי המחשבה איך להגיע שמה, איך להצטרף לבריגדה שלי מבלי שיבחינו בכך הזקיפים. על כל המצבים המסובכים והמסוכנים הללו, על ההרפתקאות הגובלות בהזיות דמיוניות, על כל הפחדים והחוויות הקשורים בבריחות מתוך הגטו ובחדירות אליו לאחר מכן, ניתן לכתוב ספרים עבי קרס, המזכירים רומנים הרפתקניים. אלא שלא כאן המקום. לפעמים אני עצמי איני מאמינה שכל זה אומנם קרה אותי. ושוב עמדנו בפני הבעיה, כיצד להעביר העירה את אתה בת ה-12. נדברנו לפני כן עם ראש הבריגדה, והחלטנו להוציאה מהגטו כעובדת יחד עם כל בריגדת הנשים. מעל המעיל הילדותי הקצר, הלבשנו לה מעיל ארוך. עטפנו את ראשה במטפחת, הנעלנו לרגלי הנעליים עם עקב גבוה, ציידנו אותה בפחית לנזיד, ובתרמיל, מעין ילקוט עשוי מחתיכת גובלן ישן. ילקוטים כאלה היו אנשים שיצאו העיר על העבודה, לוקחות איתן לצורך הבאת שבבים שהביאו מן העיר. לתוך ילקוטה שמנו לאתה את נעליה, כיפתה, תיק הלימודים ובו ספרים. בהתאם לתוכניתנו, צריכה הייתה אתה בבואה למקום העבודה להחליף בגדיה בבית השימוש ולשנות את מראיה מפועלת בוגרת לתלמידת בית ספר. אחת ממקרותינו שהייתה באותה בריגדה הבטיחה לעזור לה ולהראות לה את הפשפש שדרכו תוכל לצאת לרחוב. הסברתי לאתה את מקום מגוריה של דוקטור זוברנה וסרטטתי לה את תרשים אותו חלק העיר שברחובותיו היה עליה לעבור. היא האזינה, בלא אומר או מחאה, בקשב רב לכל ההוראות שלי. היא כבר לא הייתה ילדונת, אלא זקנונת, בת 12. לימים, לאחר שכבר השתחררנו, הודתה אתה בפניי שלא פחדה מהקשיים שאימו עליה, מבדידותה ומסכנת המוות. מוטב שאני אמות בהקדם, ובלבד לא לראות איך רוצחים את אבא. אמא, מחשבה זו הפחידה אותה יותר מכל. כפי ששיערנו, לא שמו לב הזקיפים לילדה התלמידה, ויצאה בשקט העירה. והנה, ילדה בת 12, נודדת לבדה ברחובות הזרים, מחפשת את כתובתם של אנשים טובים ובלתי ידועים לה, שהבטיחו לתת לה מחסה. סוף סוף מצאה אותם, הקישה בדלת, וכשפתחו לה, ראתה שפניהם נבוכים. הסתבר שהייתה זו שעה מאוד לא מוצלחת, בדיוק היו אצלם אורחים, והמצב עלול היה להיות מסוכן. אי אפשר היה לכן להכניס את אתה לתוך הבית. העלו אותה אפוא לעליית הגג, הושיבו בתוך מזווה, השקו והאכילו אותה, עודדוה, ומדי פעם באו לבקרה. אחרי זה הלבישו אותה בבגדים קרועים ובלויים, ואמרו לה שהיא צריכה להופיע כנערה טועה מברית המועצות. הצלת ילדה רוסייה הייתה פשע קטן יותר מאשר הצלתה של ילדה יהודית. במראה הבלוי הוליכו אותה לכפר. שם נתקבלה בתור רואה. לא מעט דאגות, שעות של חרדה ולילות נדודים גרמה רואה קטנה זו למשפחת הזובריסים שקיבלו על העבודה, אך היא לא הייתה היחידה שהדאיגה אותם. יחד עם אתה החביאו אצלם הזובריסים שורה שלמה של אנשים אחרים, וכך הצילו את חייהם. כפי שסיפרה לי אתה הקטנה לאחר מכן, היו ביניהם שבויי מלחמה רוסיים. היא הייתה רואה עם שחר את הזובריסים מחלקים אוכל לאנשים שהסתתרו במתבן, בשדה השיפון, בגן. כמובן שכל זה צריך היה להעלים מעיניהם של שכנים סקרנים, שביניהם עלולים היו להימצא פטפטנים וגם צרי עין וחורשי רע. אולם לבני אדם טובים מתייחסים, כפי הנראה, גם שכנים בידידות. אין להם אויבים המחפשים טוענה להלשין, ולא עלה בדעתו של מישהו להסגיר לידי שלטונות הכיבוש את האנשים המסתתרים אצל משפחת הזובריסים, ובכללם ביתנו אתה. אנו, שנשארנו בגטו, לא ידענו מאומה על כל זה. עכשיו הגיע התור להציל את חיי הבת הבכורה, בלה. אחרי תמרונים מסוכנים ומורכבים, אני מוצאת שוב את עצמי בעיר. ושוב מקבלים את פניי בפחד שקשה להסוותו ובהפתעה בלתי נעימה. אינני נעלבת, מבינה אני שבני אדם פוחדים, אבל יש להציל את בלה. אני מתאמצת להכריע את הפחד, את ההשפלה. בסופם של החיפושים אני מגיעה לדוקטור אונה לנצברגנה. היא רופאת עיניים, גרה ברחוב דוניליציו. היא מכירה אותי מספסל הלימודים באוניברסיטה. בימי לימודיי היא הייתה אסיסטנטית של פרופסור אביז'וניס. בחדר ההמתנה ישבו רק שתי נשים כפריות עם סלי קש בידיהן, עטופות במטפחות גדולות. אלה אינן מסוכנות. כשהופיעה על סף הקבינט דוקטור לנצברגנה וראתה אותי, בירכה אותי לשלום, ונהגה כאילו הייתי פציינטית חוזרת, ובאתי לטיפול רפואי נוסף. היא הרכיבה על שתי עיניים מחמם חשמלי מיוחד. תרמופור בצורת שתי קריות עגולות ושטוחות, המחסות כמעט את כל הפנים. תוך כדי פעולה זו, לחשה לי כמה מילים מעודדות. איזו נדיבות עדינה. אסירת תודה הייתי לה באותו רגע. מה נעים היה לשבת בפנים מוסתרים. בבטחה ובחום השבתי את רוחי, אחר החוויות וההשפלות שנפלו בחלקי אותו יום. משהגיע תורי, הזמינה אותי דוקטור לנצברגן על הקבינט. האפילה אותו בכסותה את החלונות בבילונות שחורים, כנהוג בשעת בדיקת קרקעית העיניים. שאלה במה היא יכולה לעזור לי. היא הקשיבה רוב קשב לדבריי, הרהרה קצת, ואמרה בלי מילים יתרות, שתבוא. קיצור זה בדיבורה היה בולט באופיה של דוקטור לנצברגנה היקרה מאדם, שכיום איננה עוד בחיים. קשיחות חיצונית הסתירה אצלה לב גדול וטוב, ורגשות עמוקים. הנה כי כן, יש מקום גם לבלה. אבל שוב לפנינו בעיה מסובכת, איך להוציאה מן הגטו? כעת זה נעשה קשה לאין שיעור. המשמרות הוגברו, רבים נורו ליד הגדר שעה שנתגלתה תוכניתם לברוח מהגטו. בבריגדות הרבו לספור את האנשים. אין כבר הליכה ברגל לעבודה, מובילים את כולם במסעיות. חשבנו והרהרנו בכל מיני דרכים לבריחה, ובשום אופן לא העלינו כל תוכנית שהיא. אך הנה, נודע לנו על הקמת בריגדה חדשה, שמשיתים אותה בסירה, בקבוצות נפרדות, לגדה השנייה של נהר נריס, הישר למקום העבודה בקצה רחוב יונבס. יש שבחציית הנהר בסירות קמה מהומה שמגבירים אותה בכוונה, ספירת האנשים מתבלבלת, וברגע כזה נוצרת לפעמים הזדמנות נאותה לבריחה. כמובן, תוך סכנת מוות במקום מכדורי רוביהם של אנשי המשמר. אולם אין מוצא אחר, יש להעז ולהסתכן. אנו בגטו לא ידענו ולא כלום אם הצליחה בלה בתוכנית הבריחה. כן נעלם מאיתנו גורלן של בנותינו האחרות, שעמדו להגיע למקומות שהוכנו להן. האם לא ילשין עליהן מישהו? האם הן בחיים? איך יכולה לשבת אני בחיבוק ידיים, כשאינני יודעת מה נפל בגורלן של הבנות? אולי הן זקוקות לי כעת, אולי אוכל לעשות למענן בעתיד, אם אשאר בחיים, אבל כיצד אסתלק מהגטו, ואיכן אוכל להסתתר בעיר? הרי ניצלתי כבר, תוך כדי חיפושי מקום מחסה לילדותיי, את כל הסיכויים האפשריים והבלתי אפשריים. בסופו של דבר, לאחר ששלוש בנותינו היו מעבר לגדר התיל של הגטו, השלמתי עם גורלנו, והתחננתי בנפשי גם לאלוהים, כהרגלי בשנות ילדותי, לבל יערה כל רע לילדותינו. אבל חשתי הכרח בל יעבור לצאת מזמן לזמן העירה, כדי להיוודע בדרכי עקיפין על גורלן של הבנות. רבים בגטו קינאו בנו על שהצלחנו לסדר בעיר את כל שלוש בנותינו. באותם ימים עשיתי כל שביכולתי במתן עצות לאימהות האומללות שהסתירו מאחורי מנעול ובריח בכל מיני מחסנים, מזווים וקרפיפים את ילדיהן, קיצורים בלתי לגליים ומסוכנים לציבור. לא רק אני, כי אם גם הורים אחרים התרוצצו בחיפושיהם אחר אנשים טובים מבין הליטאים שיסכימו לקבל את הילדים ולהסתירם. בדרך כלל, כל אחד לחוד. החזקת ילדים יהודיים בצוותא מסוכנת מדי. קל יותר במקרה כזה להכירם. אבל ההורים ברובם פחדו להסתכן במסירת ילדיהם. מה גם שהחיפושים סיכנו לא רק את חייהם הם, אלא במידה רבה גם את חיי המשפחות הליטאיות. איך אפשר לדרוש זאת מבני אדם? רבים התאמצו לפצות את מצילי ילדיהם בדברי ערך חומריים. גם היו בין הליטאים כאלה שדרשו סכומים אסטרונומיים תמורת צעדם המסוכן. כל המצילים שלנו, חבריי למקצוע הליטאים, עשו זאת שלא על מנת לקבל פרס. אף לא העזתי בנפשי לרמוז על גמול כלשהו. להורים הייתה קודם כל הדאגה להעברת ילדיהם העירה. אפשר היה להסביר לילדים הגדולים כיצד עליהם להתנהג בכל מקרה אפשרי. את התינוקות עד גיל שנתיים ואף יותר הוציאו מתוך הגטו בילקוטים ובתרמילי גב, שנטלו איתם האנשים בצאתם לעבודה. ילדים קטנים אלה צריך היה להרדים בזריקת לומינל, ולא במנה קטנה מדי, לבל התעוררו בדרך ויגלו עצמם בבכיים. הייתי מתרגשת כל פעם שמה הזרקתי להם חלילה המנה גדולה מדי. אפשר להגיד כי נתגלתה אצלי מומחיות חדשה, הרדמת ילדים לקראת הוצאתם העירה לשם הצלת חייהם. היה זה מראה מחריד לראותם משתוכחים, כופפים ראשיהם, נחלשים, ואז היה קל יותר לדחוב אותם לתוך התרמיל. ואחרי כן, מה הרגישו מסכנים קטנים אלה, כאשר התעוררו בסביבה זרה, בין אנשים זרים, המדברים בשפה לא מובנת? רק אלוהים הוא היודע. ללא קורת גג בעיר עוינת. במפתיע הציע לי בעלי משהו בלתי צפוי לחלוטין, שאף לא עלה בדעתי, שאנסה גם אני להסתלק מהגטו. נדמה היה לי שזה בלתי אפשרי ולא מציאותי מכל וכל. לא היה לי מושג לאן ולמי אני יכולה עוד לפנות. באותם ימים הביא מישהו מהעיר קרע של עיתון שבו פורסמו שתי הצעות עבודה לתופרת בית. בהיותנו בגטו נתגלה בי כישרון של תפירה. החלטנו על כן לנסות מודעות אלה ולמצוא עבודה בתור תופרת בעיר. בעלי טען שאם תישארנה בעזרת השם בנותינו בחיים, יש לעשות הכל שגם האם תחיה איתן. הוא החל מיד לתכנן את יציאתי העירה. בלי יוזמתו, שכלו ומרצו של הבעל, לא הייתי מעיזה לעשות צעד מסוכן כזה, שרק במקרה נסתיים בכי טוב. ברצוני להדגיש שרק הודות לבעלי המנוח הירש גורביץ' ניצלו הבנות שלנו, ולאחר מכן גם אני. הוא שיזם את כל הצעדים שנקטתי. לי נראו מבצעים אלה אגדיים ובלתי ניתנים להגשמה, וכך ראו אותם גם תושבי הגטו האחרים. דעתו של בעלי הייתה שאם אין ביכולתנו להציל את כל המשפחה, עלינו לחפש דרך הצלה לכל אחד לחוד. כל פעם שהיה צורך בגיחתי העירה, היה הוא המתכנן גיחה זו והמודד אותי לביצועה. בקושי הצלחתי לקבל רישיון עבודה במנסרה, ששטחה הגבל בשטח הגטו, וקיוויתי שאולי משם אוכל איכשהו לברוח. ברחבי שטח המנסרה הסתובבו כמעט תמיד גם נשים ליטאיות, שלהן הרשה המשמר לאסוף שבבים. עטפתי ראשי במטפחת, הסרתי את משקפיי, הצטיידתי בסק גדול, מילאתי אותו בשבבים, וברגע חילופי המשמרות, כאשר זקיף אחד הסתלק ומחליפו נראה עדיין מרחוק, יצאתי לאט משטח המנסרה, עם הסק על שכמי. נתקפתי חרדה, שהנה הנה יפלח כדור רובה את גבי. אך הגעתי לפינת הרחוב, עקפתי אותה, נכנסתי לשערה של חצר, וזרקתי את הסק מאחוריו. הורדתי את המטפחת, הרכבתי את משקפיי, והנה אני חופשייה. אבל מהו חופש זה? היכן אשן ולו רק הלילה? ואיך אוכל להיוודע על גורל הבנות? פחדתי להיכנס אל האנשים המסתירים אותן, פן ימשוך ביקורי שם תשומת לב ויחשיד אותי בעיני השכנים ובעיני הגסטאפו. בדרך עקיפין עלה בידי להיוודע שהבנות בחיים, אבל תחושת ליבה של אם אמרה לי כי אין המצב תקין וכי נדרשת עזרתי. הסתבר שבמשפחת הלנצברגים קרה אסון, הגסטאפו אסרה את הבן. הבית שלהם צפוי לחיפושים ולסריקות לילה. ברור שאין בלה רשאית להישאר שם. עליי למצוא לתכף ומיד מקום אחר. אבל איפה? משמע, לא רק לי אין קורת גג, אלא גם לבלה. לו הייתי מוצאת מקלט לשתינו, ליום אחד לפחות, כמובן, לה לחוד ולי לחוד. להסתתר יחד, הרי זה מסוכן מדי. במשך 8 ימים נדדתי בחוצות העיר, בחיפושים יומיומיים אחר מקום לינה לי ולביתי. היינו לנות בעליות גג ובמרתפים, בקרקיפי עצים ואפילו בכל מיני מאורות. לעזרתה של בלה נהנו פרופסור מג'יליס ואשתו, שסידרו אותה לכמה לילות במקלט בית החולים, ברחוב פוטווינסקיו 3. שם הייתה גם דירתם. לאחר ימים ספורים חלפה גם אפשרות זו. בחום לב נהגה איתנו גם האחות בימבנה. בלה לנה אצלה לילה אחד, אבל אי אפשר היה להישאר שם עוד. לבסוף, נצנצה לנו התקווה. דוקטור א' רגאי שנה בילוננה ובעלה. לדאבון ליבי, שניהם אינם עוד בחיים. הסכימו לסדר בביתם את ביתי בתור עוזרת בית. אבל בלה זקוקה הייתה לתעודת זהות, ובזה עזר לי דוקטור קנסטביצ'וס קסגיילה ליאונס. הוא שימש אז כמנהל בית החולים של הצלב האדום. ביקרתי אצלו פעמים אחדות במקום עבודתו, וכל פעם רעדתי מפחד שמא יכירו אותי. היה מקבל אותי באדיבות ובהשתתפות בדאגותיי. ישבתי פעם במשרדו כשדפקו בדלת ונכנס שוטר, ואני בטוחה הייתי שהוא בא בעקבותיי כדי לאסור אותי. היה זה פחד שווא. השוטר יצא בלי להתעניין בכלל. הבאתי אותו יום לדוקטור קס גיילה צילומי הבת. וכעבור ימים מספר הוא מסר לידי עבורה תעודת זהות זמנית מתוצרת טריה. תעודה מזויפת זו הוסיפה אמנם לריכוך המצב החוקי של בלה, ובכל זאת רבה הייתה הסכנה שערבה על הבילונסים. דוקטור א' רגאי שנבילוננה לא הפסיקה לטעון. אלמלא עיניים שחורות אלה, אינני יכולה לישון בגללן. והיא הייתה אישה ערנית לזולת וטובת לב. ולי לעצמי עדיין לא מצאתי מקום מחסה. התרוצצתי על פני העיר ללא קורת גג, וביושי הרב כמעט שהחלטתי לשוב לגטו, אם כי שם צפויה הייתי להימסר לידי הגסטאפו באבון בריחתי. באותם ימי נדודים המרובים בעיר תפס אותי פעם שוטר בסמטאות הצרות של העיר העתיקה. עד למלחמה היה שכן שלנו. הוא בא מקלייפדה, ממל, חצי גרמני, חצי ליטאי. הוא הכיר אותי, אחז בתוקף בכתפי ואמר, נלך לתחנת המשטרה. התחלתי מתחננת לפניו שישחררני, אבל הוא היה חסר רחמים והוסיף להובילני הלאה. ביקשתי לבוא איתי לכניסת בניין אחד. הוצאתי מילקותי 500 מרקים גרמניים שבעלי נתן לי בצעתי מהגטו, והצעתי לו את הכסף. אצרף זאת לתיק שלך במשטרה, אמר ולקח את הכסף. תלכי לתחנה, ושוב הוביל אותי. אבל לפתע נמלח בדעתו ואמר, תרוצי, אבל תדאגי שלא יתפסו אותך. הייתי בטוחה שהוא ילשין עליי. פשטתי את מעילי וכיפתי, הורדתי את משקפיי וכעבור כ-10 דקות הגעתי בסמטאות עקיפין כמעט עד לקצה השני של העיר. ערב אחד, כשלא היה לי מקום לינה, חזרתי ומניתי בזיכרוני כתובות ישנות של מכריי, והחלטתי לפנות אל אחת שריפאתי אותה עוד במז'ייק, שמה זוורג. ידעתי שהיא עברה עם משפחתה לקובנה, אבל כל הזמן פחדתי ללכת אליה כיוון שבעלה היה גרמני, אם כי בן אדם סימפתי. היא עצמה הייתה רוסיה, אישה נעימת צבר. במשך שנים רבות במז'ייק שררו בינינו יחסי ידידות חמים. הייתי רופאת המשפחה שלהם, ריפאתי אותה ואת ילדיהם שחלו לעתים קרובות. זכרתי היטב ששניים ילדיהם חלו בו בזמן בדלקת ריאות, ושניהם יחד לקו בסיבוך זהה, בדלקת מוגלתית של קרום החזה. הם נותחו, באותן שנים היו מסלקים חלק של הצלע, וזמן רב שכבו בבית עם צינוריות להרחקת המוגלה. בלי השימוש בפניצילין, היה מהלך המחלה ממושך וקשה מאוד. הילדים הצהיבו כלימון. יחד עם אמם עברו גם עליי חוויות קשות מחמת מחלתם הממושכת, והפכתי ממש בת בית אצל המשפחה. אגב, לא נזדמן לי עוד מקרה דומה שאח ואחות סבלו מאותו סיבוך בו בזמן. ובכן, החלטתי להיכנס אליהם. הפעם לא כאדם המגיש עזרתו, אלא כי מבקשת עזרה עלובה ואומללה. בראותה אותי, הוקטה הגברת זוורג תימהון מביקורי הבלתי צפוי, אבל קיבלה את פניי בחביבות. לבקשתי שתרשה לי ללון אצלה לילה אחד, התייחסה באהדה. אמרתי לה שיש ברשותי תעודת זיהוי. היא הזמינה אותי לחדר האוכל לחוס תה, ונדהמתי כולי. על הקיר תלויה הייתה תמונת היטלר במלוא קומתו, יותר נכון גבוהה פי שניים מבן אדם רגיל, מהתקרה ועד לרצפה. לפתע חזרו הביתה שתי בנותיה, נערות צעירות, הן הכירוני. אמם לחשה משהו באוזניהן. לאחר זה גאו שתיהן בבכי היסטרי, ואחת מהן פלטה בגרמנית, מוטב שתלך הביתה. ביקשתי סליחה ויצאתי. אבל היכן הוא הבית שלי? לאן אפנה? החלטתי ללכת למקלט לילה, מעין מלונה שאת מענה קיבלתי מידי מישהו. שם הרשו ללון בחדר כולל, תמורת תשלום. זה היה, כנראה, מקום מחסה לזונות. בלילה באו אנשים לקנות שם סמוגון, יין שרף מתוצרת בית. אחר כך באה המשטרה וערכה חקירה. שכבתי ורעדתי מפחד, אבל הם לא חקרו אותי, התעניינו בעיקר בסמוגון. לאושרי נשאר אצלי קצת כסף בסקית הסתרים שלי, בכותונת הלבבית, כפי שקראנו לה, לתשלום עבור לינת הלילה. שני מלאכי הצלה. כמה ימים אפשר להמשיך ככה בחיפושי מקום לינה מדי יום ביומו? אני מוכרחה למצוא מקום קבוע. עוד בהיותי בגטו, שמעתי על אישה ליטאית זקנה ונבערת למחצה בשם סרפיננה, שמטעמים דתיים ובעיקר מתוך טוב ליבה הייתה מגישה עזרתה לאנשים רבים. קיבלה ילדים מהגטו והחזיקה אותם בביתה ימים אחדים עד שמצאה להם מקום מחסה בכפרים אצל אנשי חסד. גם אנשים מבוגרים מצאו מפלט זמני בביתה. וכל אלה עשתה מתחת לאפה של הגסטאפו, כיוון שהתגוררה מול בניין הגסטאפו המרכזי, ומחלונותיו אפשר היה לראות את היוצאים והנכנסים לביתה הקטנטן. למקום כזה שאליו מזדמנים יהודים רבים, מה עוד שהוא בשכנות עם הגסטאפו, נמנעתי מלכת, אבל נאלצתי פעם להיות אצלה. התברר שפחדי היה לו יסוד. יום לאחר ביקורי אצלה, באה אליה המשטרה ואסרה אותה, יחד עם שני פעוטים יהודים. השתדלו למענה כמרים, ולאחר חודשיים היא שוחררה, אבל הילדים היהודים לא חזרו מהגסטאפו. סרה פיננה הספיקה לעשות לי היכרות עם בן אדם נפלא, שכינויו היה ברולוקס, כלומר אח, היה זה איש דתי, שמשו של כומר. רק ברבות הימים נודע לי ששמו ברוניוס גוטאומס, ומספר האנשים שהציל הגיע לעשרות. נמוך קומה היה, מלובש בצניעות, בן אדם קטן ובעל נפש גדולה, איש נהדר ובלתי רגיל. בעזרתו הגעתי למקום הקיץ ויצ'ונאי, שם הוא סידר אותי כתופרת אצל מקרתו, אישה כפרית וצנועה, שמה ינקובסקנה אונה. ידעתי קצת לתפור ועסקתי בתפירת בגדים לילדים, קיבלתי גם הזמנות מדי קייטנים, תשלומי ניתן לי בקצת גריסים או פרוסת לחם. קרה פעם שמדדתי סמלונת לילדה בת 3 והיא פרצה בבכי. אמא העירה, תינוקת מוזרה, מפחדת לא רק מרופא כי אם גם היא תופרת. אישה זו כמובן לא חשדה בי שאני רופאה. כשהסמלה הייתה מוכנה, אמרה האם, רואים שאת מומחית. כל ידיעותיי בתפירה רכשתי בגטו, ובימי המלחמה לא היו הדרישות מופרזות. בהשאירו אותי בויצ'ונאי, היה ברולוקס שר אליי לביקור מזמן לזמן, ומסייע בידיי ברגישות בלתי רגילה להיחלץ ממצבים מסובכים שפקדו אותי במרוצת הזמנים. אנשים סביבי השתוממו שאין ברשותי כרטיס לחם, הרי לא נפלתי מהשמיים, למחרת היום הביא לי את כרטיס הלחם שלו. אחר כך חייבת הייתה בעלת הבית, לפי דרישת המשטרה, לרשום בספר הבית את פרטי תעודת הזהות של כל דרי הבית, והתעודה שלי הייתה מזויפת. בעלי הדהה עוד בהיותי בגטו, בעזרת תמיסה קימית ביתית, את שמי בתעודת הזהות, ושינה אותו למז'ייקנה אונה. הזיוף יצא לקוי, צבעו של הנייר השתנה, וכל בודק תעודות יכול היה בנקל להבחין בכך. ברולוקס הרגיע אותי, בהבטיחו שהכל יהיה בסדר, ושהוא יחזיר עוד בערבו של אותו יום את התעודה, יחד עם ספר הרישום של הבית. אולם הוא לא שב אותו ערב, וגם לא בימים שלאחריו. הייתי בטוחה שקרה לו אסון, שהוא ודאי נפל לידי הגסטאפו. חששתי שכל רגע ודאי יבואו לקחת גם אותי, כי הרי מתוך ספר הבית ידוע כתובתי. לילות רצופים וארוכים שכבתי ערה ודרוכה מבלי להתפשט, כדי להיות מוכנה לקפוץ מהחלון החוצה במקרה של מצור. רק לאחר ימים אחדים נודע לי שברולוקס קיים את הבטחתו, והחזיר את תעודתי עם ספר הרישום לילדיה של בעלת הבית. הילדים הכניסו את המסמכים לשידה, והאישה שכחה למסור לי על כך. הסתכלתי ברישומים בתעודתי ובספר הבית, והבחנתי מיד שחותמות ההרשמה מזויפות. אבל ינקובסקנה, בעלת הבית, אישה חסרת השכלה, לא הבחינה בכך והייתה שקטה. היא חייתה אז חיי עוני, אבל חילקה עמי את הנזיד הדליל שלה. קשה היה לשבת שקטה בקייטנה זו, והתחלתי בגיחות חוזרות העירה. ניסיתי לחפש מקום סתר לבעלי ולאחותי שנשארו בגטו, ורציתי לקבל בדרכי עקיפין ידיעות כלשהן על הבנות. הייתי קמה עם שחר כאשר אנשי הגסטאפו ישנים עדיין, הולכת סחור סחור למען לא אתקל במבטם של אנשים בלתי רצויים, וכך הייתי עוברת עשרות קילומטרים ביום. לעתים קרובות נדמה היה לי שעוקבים אחריי, ואז הייתי חוזרת כלעומת שבאתי, בלי שנודע לי משהו. רק לאחר שמצאתי עצמי בחורשות האבותות של מקום הקיץ, הייתי נושמת לרווחה. בעייפותי הייתי נחה ביער ומתמכרת למחשבותיי האגומות. הסתכלתי באורנים התמירים, בצמרתם על רקע השמיים התחולים, מעלה בזיכרוני את שנות ילדותי ונעוריי, כאשר הייתי לעתים מתלהבת למראה סביבותיה יפות הנוף של קובנה. מזיכרונות אלה נשבה עליי רוח של חמימות בית, שלווה ושלום. ועכשיו, הכל נושם זרות ומסתמה, ואני, בודדת ונטולת בית, פוחדת מכל הבא לקראתי. אינני יודעת מה שלום הבנות, האם הן בחיים? האומנם לא ילשין עליהן איש? לא ידעתי מה קרה לבעלי ולאחותי בגטו, ומההורים, האח והאחות כבר מזמן לא הייתה ידיעה כלשהי. סביבי בקייטנה נפשו בני אדם, התנדנדו בארסלים, השתזפו בשמש. הילדים שיחקו בחדור, השתובבו, ובמרחק כ-8 קילומטרים מכאן, בויליאמפולה, הוסיפה אותו זמן עדת ילדים בלתי לגליים שנשארה בנס בחיים לשהות סגורה ומסוגרת במרתפים. אבל דבר זה כנראה לא נגע לליבם של קייטנים אלה. לא רק הקייטנים, כי גם בני העיר ברובם היו אדישים והתייחסו בשוויון נפש לאימים שהתרחשו בגטו. הייתה לי אפשרות ללמוד זאת מחוות דעותיהם של אנשים רבים בנוכחותי, שלא שיערו בנפשם כי יהודיה אני. לדאבוני הרב נזדמן לי לגלות לא רק אדישות, אלא גם תאוות שפלות שבאו על סיפוקן מצד חיות חמסניות. כל זאת אינו נוגע לאנשים ישרי לב, לפטריוטים הליטאים שבאו לעזרתי ולעוד יהודים דומים לי. יש להצטער על כך שבהשוואה לקהל הרב, להמון, היה מספרם מצער. אנשים אלה היו גיבורים, הם סיכנו את חייהם וחיי בני משפחותיהם בשם האהבה לאדם הקרוב וההדדיות האנושית. חוות משפחת הזובריסים שבה נמצאה אתה שלנו הייתה במרחק קילומטרים אחדים ממקום שהותי, מביצ'ונאי. האם יכולתי להיות שקטה? החלטתי לנסות ולראות במו עיניי לפחות אחת מבנותינו, ויצאתי לשם בעקיפי דרכים. מי שראה אותי זובריס מרחוק, תלש לוח מהגדר ונתן לי להיכנס אל אתה. הייתה סכנה במעשה זה, אבל הוא היה בן אדם טוב לב ואמיץ מאוד. הסתכלתי בפניה של הבת, וליבי התחמץ בקרבי. הדהימו אותי השינויים שחלו במראיה, הקמטים שכאילו הופיעו בפניה, עקבות סבלה. היא ישבה מפוחדת וסביבה עדר הכבשים. לאחר מכן הייתי, בעזרתו של זובריס, מבקרת אצלה מזמן לזמן.